אז השבוע בקריאה השמה אנחנו לומדים ושיננתם לבונך ודיברתו בום ושבתך בביתך ובלכתך ובדרך ובשוח בך ובקומך ויאף על פי שמצווה סתל מתוארה נכפלה פעמים רבות בתורת השם ספר הירא מביא 10 מקורות 10 פעמים נצטווינו בתל מתוארה בתוארה ולמדתם מויסם אסביניכם ולמדתם מויסם ושמרתם לעשויסם אף על פי כן בספר החינוך במצווה טוב יוטס וברוב מויני המצווה ספרי המצווה של הראשונים התבססו הביאו דווקא את הפסוק הזה כמקור למצווה סתל מתוירה ושיננתם לבונך חזל דרשו על הפסוק הזה ושיננתם שיהיה דברי תוירה מחודודם בפיחו לכאורה היינו אומרים שבשיננתם לבונך איננו עיקר מצווה סתל מתוירה למה לא? ולימדתם מויסם ושיננתם לבונך ולכוירה זה רק אחד מפרוטי המצווה משני פונים ושיננתם לבונך בפסוק הזה נצטווינו שוב ללמד תוירה לבנינו אין זה עיקר מצווה סתל מתוירה עיקר מצווה סתל מתוירה זה קודם כל ללמוד קודם כל אדם צריך ללמוד בעצמו הוא נצטווה גם ללמד את בנו ושיננתם לבונך, הניסוח של הציווי הזה הוא ניסוח מיוחד, ושיננתם. לכן דרשו חז"ל שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך, ולכן מעניין שהראשונים מביאים דווקא את הפסוק הזה כמקור עיקרי למצווה סתל מתורה ולא שאר מקראות שבהם פשוט נצטווינו במובן הפשוט ביותר ללמוד תורה ולמדתם אויסם. אבל כפי שאמרתי בספר החינוך ובשאר מויני המצווה סביעו דווקא את הפסוק הזה כעיקר המקור למצווה סתל מתוירה ושיננתם לבונך כנראה ששתי היסודות שלמדנו מן הפסוק הזה הם לא רק פרטים לא רק דברים נוספים במצווה סתל מתוירה אלא מעיקרי המצווה ויסודו סיו ללמד תוירה לבנינו זה עיקר המסוירס וגם שיהיו דברי תוירה מחדות ומפיחו מן הדרש הזה, מן הלשון של הפסוק הזה למדנו שאיקה מצווה סתל מתוירה ואני הדגשתי את היסוד הזה פעמים רבות ומדרך הטבע נחזור על הדברים גם היום בשיעור אבל פשיטה היה לי תמיד אף על פי שכתוב לא רק בספרים רבים אלא כמעט בכל הספרים שמצווה סתל מתוירה איננה רק לדעת איך לקיים את המצווה אלא יש ערך סגולי, סגולי מעין כמותו בעצם התלמוד. בכך אנחנו שונים מכל שאר האומות. בכך תלמוד תורה שלמה מכל שאר החוכמות. משום שאנחנו לומדים תורה לא רק כמדריך למשתמש, לא רק כדי לדעת את ההלכות של המצוות שאנחנו מצווים לקיים, אלא משום שכלל ישראל דבק בתורה, וחי עם התורה, ונושם תורה, ודבק בקודש ברוך הוא על ידי תורה עושה. יש סגולה ומצווה בעצם התלמוד, אבל אף על פי כן אי אפשר להתכחש לעובדה שמצווה סתל מתוירה בפשטותה. בפשטס המצווה זה ללמוד תוירה כדי לדעת את חוקיה, כדי לדעת איך לקיים את המצווה. סתלמת גודל שתלמיד מביא לידי מעשה, כך אמרו חז"ל בסוף פרק קמדי קדישן, שעיקר העובדה שתלמיד גודל, כאשר שאלו בגמורה בסוף פרק המדי קדישן מה גדול יותר תלמד גודל או מה זה גודל מה גדול יותר מה חשוב יותר תלמד גודל שתלמד מביא לידי מעשה וחזל במסכת הסובייס בפרק ד' אמרו הלומד על מנס לעשות פעמים רבות בדברי חזל אנחנו רואים שעיקר המצווה של תלמד תורה וחשיבותה זה הלומד על מנס לעשות יש מן הקדמונים בהזדמנות אחרת עסקתי אני חושב גם בשיעורים וגם בכסובים כבר כמה פעמים עסקתי בסוגיה הזו בספרים שלי לראשונה כתבתי בסוגיה הזו בהקדומה למן חסוש של מסכת בבא בתרא אז עסקתי בסוגיה הזו ובמקומות נוספים אני חושב באחד הספרים על החומיש אני לא זוכר אם זה היה בספר על שמויס או ספר על בראשיס אבל עסקנו בגדר של תורה לשמו, תורה לשמו מהי, והבאתי את השיטות השונות שיש לנו בדברי האחרונים. מה הגדול של תורה לשמו? וכבר אז הבאתי שגדולי המוסר הקדמונים, לא תלמידיו של משלוס הרנטו בדורס האחרונים, אלא הרי שסחוק מבשלו, עמודי המוסר והירו בדורס הקדמונים, גם על אשת חוכמה בהקדמה שלו וגם השלו על מסכת השבועס, שניהם מגדירים שתורה לשמו זה ללמד על מנס לעשויס. תורה לשם קיום מצווי סיו. המעלה הנשגבה שאין נשגב ממנו, תורה לשמו. הרי אשת חוכמה והשלו מפרשים שזה הגדר של תורה לשמו, ללמד על מנס לעשויס. והבאתי בית אב לדבריהם, מדברי רש"י, כמה מקומות בש"ס. אז לכן, אף על פי שוודאי, ודאי שיש קדושה וסגולה ומצווה בעצם התלמיד, במנותק מידיעת ההלכות, אבל בפשטות הגדורה של תלמיד תורה, זה ללמוד כדי לדעת. ספר החינוך, אחד המקורות העיקריים שממנו אנחנו מוציאים הגדרות של מצווה. אז כאשר אנחנו מחפשים הגדרות, אנחנו מרבים לעיין בספר המצוות של הרמב״ם ובספר החינוך. במצווה טוב יוד טס. ספר החינוך פותח את המצווה, מצווה תלמוד תורה, כותב ספר החינוך, מצווה ססי ללמד חוכמס התורה וללמדו, כלומר, כיצד נעשה המצווה ונשמור ממה שמנענו הוקל ממנו. כך שבעצם הגדורס המצווה, בעצם הגדורס המצווה כותב ספר החינך, מצווה ססי, ללמוד חוכמס התורה וללמדו, כלא אמר, פירוש הדברים, כיצד נעשה המצווה ונשמור ממה שמנענו הקהל ממנו. הרי שמצווה תלמוד תורה היא מצווה ללמוד כדי לדעת, לדעת כדי לקיים. אז אילו היה כתוב רק ולמדתם מויסום, אז היינו יודעים שצריך ללמוד, ושיננתם אומר שאתה צריך לדעת, שידי ודורים מחדות ומפיחו, ולכן ושיננתם איננו פרט נוסף בתלמוד תורה, אלא כנראה מן היסודות העיקריים, ולכן הראשונים הביאו דווקא את הפסוק הזה כמקור למצוות תלמוד תורה. אז אמרנו שמצווה תלמוד תורה נכפלה כמה פעמים, ודווקא פסוק בפרשס השבוע ושיננתם לבנך הוא המקור לפי רבי מן הראשונים למצווה תלמוד תורה. הזכרנו גם את ספר החינוך שלדעתי מושתת על סוגיות רבות בש"ס. את מקצתם הזכרתי, שעיקר מצווה תלמוד תורה זה ללמוד על מנת לקיים, כדי שנוכל לקיים ללמוד על מנת לדעת. ולכן אני פשוט נזכר בדברים תוך כדי דבר, לכן למדנו בבבא מציע למד גימל, חז"ל נותנים שם ציונים, ציונים לדרכי לימוד ולסוגיות שאנחנו עוסקים בהם, הלומד מיקרו, מידה ואינה מידה, הלומד משנה, מידו ומקבל עלי השכר, הלומד גמורה, אין לוחו מידה גדוי למזו. מובן מאליו שמבחינת החשיבות של עצם התורה, אי אפשר לומר שתלמד שתורה שבעל פה חשוב יותר מתורה שבכתב, רק אוויל וחסר דעה לחלוטין יאמר איזה חלק בתורה חשוב יותר ואיזה חשוב פרוש פחות, הלוא כל דבורי כאישנו עם השם, אין אומוסנו אומו אלא בתורה שאו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שכרוכים ירדו מן השמיים ושום חלק לא חשוב יותר מחלק אחר. ואף על פי כן חז"ל אמרו בבא מציע למד גימל, הלומד מיקרו מידה ואינה מידה, זה לא המידה הנשגבה ביותר, משנה חשוב ממנו, מידה ומקבל הישכר, גמור אין לך מידה גדול למזו, ורש"י מפרש במקום, משום שההוראה, ההלכה יוצאת מן הגמור. הרי שברור שבעיקר מצווה תלמוד תורה חשוב ללמוד על מנת לעשות, ללמוד על מנת לדעת. ויש בכך נפקא מינה גם להלכה. אחת השאלות המעניינות במצוות תלמוד תורה שכבר עסקנו בהן בעבר, הלא פלא הדברים, בסוכת דף חוף ה' יש סוגיה, סוגיה שמופיעה כמה פעמים בש"ס, אבל המקור העיקרי זה בסוכת חוף ה'. כל אחד מכיר את הסוגיה שלו, הוא עוסק במצוות פוטר מן המצווה. אדם שעוסק במצווה אחת פטור ממצוות אחרות, אפילו מצוות חיוביות שזמנם עובר הוא פטור מהם, מכיוון שהוא כבר עוסק במצווה אחרת. כך מבוא בסוכת דף חוף ה', אפילו הוא עוסק במצווה דרבנן פטור ממצווה דאורייתא, משום שהוא עוסק במצווה פוטר מן המצווה. יש רק מצווה אחת בכל התורה כולה שהעוסק בה איננו פטור ממצוות אחרות, וכאשר הוא עוסק במצווה זו הוא חייב להפסיק את עיסוקו במצווה זו ולעבור לקיים מצווה אחרת. אז בדרך כלל הוא עסק במצווה דרבון הפטור ממצווה דיורייסה. במקרה דידן הוא עסק במצווה דיורייסה, חייב להפסיק אותה לקיים מצווה דרבון. איזו מצווה מדובר? מצווה סתם מתוירה. החשובה מכל המצווה שבתוירה, דווקא במצווה זו לא נאמר הדין הוא עסק במצווה פוטו מן המצווה. כך למדנו במועד קוטן דפטס עומד בייז, וכך מביא הרמב״ם בפרק ג' מלכה סתם מתוירה. במועד קוטן טס עומד בי, זה המקור בשעס שכל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים דוחה תלמוד תוירה. אדם שלומד תוירה צריך להפסיק את תלמודו ולעסוק בכל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אפילו במצווה דרבון. כך למדנו בשבס דף י' י' עומד א' במסכת השבס למדו שמפסיקים תלמוד תוירה לא רק בשביל מצווה קריאה שמע, גם בשביל מצווה תפילו. אף על פי שמצווה תפילה דרבונון, מפסיקים תלמוד תוירה על מנת להתפלל. כך למדנו במגילת דף ג'. מכאן סמכו של בייס רבי שמפסיקים תלמוד תוירה, שמבטלים תלמוד תוירה ובואים לשמויה מיקרו מגילו. הרי שבשביל מיקרו מגילה שימצא דרבונו מבטלן תלמוד תוירה, בשביל תפילה שימצא דרבונו מבטלן תלמוד תוירה, איך יכול להיות שתלמוד תוירה שהיא החשובה מכל שאר המצוות, ודווקא בה אנחנו מצווים לבטל מתלמודנו כדי לקיים מצוות אחרות, וזה לכאורה שאלה עצומה. אז לפני הרבה שנים אמרתי, אולי מהלך למדני, שכל המושג שלא יצטרך במצווה פוטו מן המצווה זה רק כאשר מדובר במצווה שיש לה רצף, רצף של זמן. וכאשר אנחנו מפסיקים אותה, הפסקנו באמצע קיום מצווה ועברנו למצווה אחרת, ועל זה אמרו חז"ל, הוא עסק במצווה פטור ממצוות אחרות. אבל בתלמוד תורה כבר כותב הגאון, כך כתוב בשנויסה ליהו בראש מסכת פיה, דברים מאוד ידועים. הגאון כותב בשנויסה ליהו בראש מסכת פיה, שכאשר אדם לומד תורה, הוא מקיים מצווה בכל מילה ומילה שהוא אומר, בכל תיבו, בכל מילה שהוא מוציא מפיו הוא מקיים מצווה. והגאון נותן דוגמה, שאדם שלמד דף גמורה קיים כמה מאות מצוות. כך כתוב בשנויסה ליהו בראש מסכת פיה. אז אם כן, כאשר אדם לומד, אין כאן מצווה אחת שהוא עוסק בה והוא נמצא בעיצומה, אלא כל מילה מצווה בפני עצמה. אז אין כאן מצב שבו אני מפסיק באמצע מצווה אחת ועובר למצווה אחרת. אני מפסיק בין מצווה למצווה. מכיוון שהגיע הזמן של מצווה עיוורת, אם זה מקרא מגילה או תפילה, אז אין פירוש הדברים שהפסקתי, לא הפסקתי, אלא בין פרק לפרק, בין מצווה למצווה. קיימתי מצווה עוברת, ואחר כך אני חוזר לקיים את המצוות של תלמוד תורה. כך אמרתי לפני שנים רבות, וחזרתי בי. לא חזרתי בי לאחר זמן, אלא אמרתי וחזרתי בי, בחוד המחת. דהיינו, הלתי סברה מעניינת, אבל אינני חושב שזה עיקר. אינני חושב שזה עיקר. יש טעם בפלפולה. בסברות מסוימות, אף שאנחנו חוזרים בהם בנשים אחס, או תוך כדי דיבור, משום שני טעמים. משום שני טעמים חשבתי שאין הדברים מספיקים. א', בעצם דברי הגרו בשני שלי, הוא אמרתו הרבה פעמים את הנרל אני הזדהיתי, שאין כוונתו שכל מילה יש בה מצווה בפני עצמה. אלא מן הסתם כבון הסגרו, אף על פי שזה לא כל כך מתיישב בלשונו, כל ידיעה, כל דובר מסוים בתורה יש מצווה בפני עצמה, אם זה פירושי המקראות, אם זה דברי מוסר, אם זה הלכה, קושיה, תירוץ, כל נדבך בבניין התורה, כל ידיעה, כל דובר מסוים בתורה, מצווה בפני עצמה. כאשר אדם לומד סוגיה, סוגיה ארוכה שיש בה 2-3 דפים בגמורה, בתמורה יש סוגיה גדולה דף דלת, 2 דפים שלמים סוגיה אחת, יש מעט סוגיות ארוכות בבבלי, בירושלמי בכלל זה נדיר שיש סוגיות ארוכות, ירושלמי מאוד קצר, אבל אם אנחנו עומדים בסוגיה של כל מלצד יום רחמון לא יישא עבד יובד למחנה, וזה 2.5 דפים, אז הוא לא צריך להשלים את הסוגיה כדי לקיים את זה של תלמד תורה. לפעמים בשורה אחת יש ידיעה, אם זה פסוק או דבר מוסר או הלכה, כל ידיעה, כל דבר מסוים זה מצווה בפני עצמו, אבל לאו דווקא כתב הגרו כל מילה. מה העניין במילים? אולי כל הברה. כשאדם אומר, אומר הבעיה, כמה מצוות קיים? אז לפי מה שכתוב בפשטס בשנוי סריו, הוא קיים שתי מצוות. אומר זה מילה אחת, הבעיה זה מילה נוספת. אבל אם כל מילה, אז אולי כל אות, אולי כל הברה, אולי אומר, הבעיה, זה חמש הברות. איך את זה? מה משקל יש במילים? אז איבד אידיטליה, הייתי אומר שכבון הסגרו, כל ידיעה, סתם ידיעה נכבדת. פעם הייתי נוכח כשמורי ורבי, הרב מקלויסנבורג, נפגש עם הרב שח זצ"ל, זכר צדיק גם לברוכה, וממש בנושא הזה היה ויכוח ביניהם, איך לפרש את דברי הגרו. ודווקא הרב שח אמר שכמו שכתוב בגרו, כל מילה, והרב מקלויסנבורג נטע כמו שהסברה שלי נותנת, שאין הכוונה למילים אלא לידיעות. החופץ חיים הבין את דברי הגרו כפשוטם, והוא מצטט אותם כפשוטם, שכל מילה יש בה איזשהו ערך בפני עצמה. אני יכולתי לקבל את הסברה הזו ביתר קלות בתורה שבכתב, תורה שבכתב שירדה מן השמיים עם טעמיה ודקדוקיה וחסירס ויסירס, קצת יותר קשה לקבל אותה בקשר לתורה שבעל פה, אבל הכל פונים רבויסאי. אז משום שלאני הזדהיתי, אין הדברים תלויים במילים, אלא בידיע עשה תורה, אז גם בתלמוד תורה יש רצף, יש מושג שאדם באמצע ללמוד, ואם הוא מפסיק, לא רק שהוא לא קיים מצוות חדשות כאשר הוא מפסיק, אלא הפסיק באמצע קיום מצווה. אני טוען שאפילו אם נקבל את דברי הגרו כפשוטם, וכן נקבל את ההנחה שכל מילה זה מצוות תלמוד תורה, אבל ודאי שמצד הוושינתם עדיין לא קיימנו את המצווה. הלא לפי הגרו, אם נרצה לפרש את דבריו כפשוטם, ואפילו לשיטוסי, לא רק אם נרצה לפרש את הדברים כפשוטם, ברור כשמש שבהכרח יש שני פונים במצוות תלמוד תורה. יש מצווה בעצם התלמוד, הלא ברור כשמש, ברור כשמש. לא רק משום שאני כזה בעל חסד, ואני לא רוצה שיקפחו את עמי האורץ שבינינו, אלא משום שזו האמת לאמיתה. כל מי שלומד תורה מקיים מצווה, גם אם הוא לא מבין, גם אם הוא שוכח. אמרתי מקודם, כל אחד לדאג דילי, כל מי שלומד תורה מקיים מצווה, אף אם אין הבנתו עמוקה, אני חושב שהמעמיק אין לו יותר מצווה מהפשטן. כל אחד לפי מה שהוא מבין מקיים מצווה. אבל ברור כשמש שיש גדר מצווה תלמוד תורה בעצם התלמוד, אבל כפי שפתחנו את השיעור הזה ושיננתם שיהיה דברי תורה מחדות המפיחו, חלק עיקרי של מצווה תלמוד תורה זה מחשבת התלמוד. לפי הגרו כל מילה זה מצווה בפני עצמה, ומה כאשר אדם לא אומר מילים בכלל אלא הוא יושב והוגה והוגי סבוי הגיון ליבי, והוא יגע בסברה, הוא יושב שעה ולא הוציא הגה מפיו, הלא מחשבת התורה זה חלק עיקרי ממצוות תלמוד תורה. ולכן יהיה איך שיהיה, איך שנרצה לפרש את דברי הגרו, ברור שמעיקרי מצוות תלמוד תורה זה הבנה בתורה, שיהיה דברי תורה מחדות ומפיחו מחשבת התורה, ובתחום הזה ודאי שתלמוד תורה יש בה רצף ויש בה המשכיות. וכאשר אנחנו מפסיקים באמצע ללמוד ועוברים לקיים מצווה אחרת, אם זה מקרא מגילה, אם זה תפילו, אם זה כל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי החרם, זה הפסקה ועוסק במצווה פטור מן המצווה. ולכן הדרך הזה איננו עיקר לאני הזדעתי, אף על פי שהייתה לי הפתעה גדולה לפני מספר שנים. אני חושב שכבר הזכרתי את הדברים. רבי קיבה איגר, בגוס רבי קיבה איגר בהלכות תלמוד תורה וירדי הסימן ריש מם ווב. רבי קיבה איגר בהגאות שלו, גם בגיליון הש"ס על הש"ס בבלי וגם בשולחן ערוך, לפעמים שולח אותנו למחוזות רחוקים, לכתובות רחוקות, לספרים שהם לא כל כך שגורים בפינו. והרבה שנים הייתי מסוכן לדעת מי זה כל בן לוי שרבי עקיבא הגה שולח עליו בסימן רמ"ו ביורדיה, עד שפעם אחת אני הזכרתי ברבים שאני הייתי רוצה לדעת מה כתוב בכל בן לוי, ואחד ממשתתפי השיעור, אני אפילו לא זוכר איפה זה היה, אולי פלוני אלמוני אפילו יושב כאן, אני לא זוכר, אבל אחד ממשתתפי השיעור עשה איתי חסד והוא צילם את המקור הזה שרבי עקיבא הגה מצטט, והוא צילם לי גם את ההקדמה של הספר הזה, ונדהמתי שהמחבר שר שתשוב את כל בן לוי חי לפני 300 שנה, והוא נפטר לבית סלומוי בגיל 22. היה אדם צעיר כשהוא נפטר לבית סלומוי, והספר הוא ספר נכבד מאוד עם תשובות ארוכות ונכבדות, חלקם ממש פסקי דין בהלכות הרבס, בהלכות חמורות. ושם, כפי שרבי עקיבא הגה מצטט בהלכות תלמוד תורה, כל בן לוי אומר ממש הסברה הנ"ל, ממש הסברה הנ"ל, שבתלמוד תורה לא שייך הוא יסיק ממצפות מן המצווה, משום שאין פירוש הדברים שהפסקנו באמצע המצווה. מה שלמדת למדת, ובדין הוא שיתול שכרוי, כל רגע זה מצווה בפני עצמה, ולכן במצווה זו לא שייך לומר הוא יסיק במצפות מן המצווה. כך כותב כל בן לוי. ומכיוון שבכל זאת אינני חושב שהדברים פשוטים, אז אף על פי שהדברים כתובים בספר חשוב מאוד, אינני חוזר בי ממה שאמרתי. חוץ מזה אני מבוגר ממנו, מהמחבר של כל בן לוי, הוא סך הכל היה פחות מבן 22 כשהוא כתב את הדברים, אבל ודאי שהיה גדול פי אלף ממני ומרבים אחרים. אחד מהקדמונים כבר אמרו חז"ל שהם ראשונים כמו לוחם, אנחנו כבני אדם. אבל כפי שאמרתי, לאני הזדהיתי אין המהל הזה עיקר מהטעמים שהסברתי. כן, לא, הכוונה שלגבי מצווה ורס הוא חייב, לגבי מצווה שאין ורס איננו חייב. כשחז"ל אמרו בכל שלושת המקורות שציינתי, מגילת דף ג' שבס י"א דף ט', וכל המקורות האלה מבואר שבשביל מצווה, אפילו מצווה רבונן, אוי ורס הוא חייב להפסיק מתלמוד תורה. אם המצווה איננה ורס הוא רשאי, אבל הוא איננו חייב. ואם כן רבוי, שחזרנו לשאלה הנכבדה הזו, למה בתלמוד תורה לא אומרים אוי סיק במצווה פוטר מן המצווה, אז תשובה לשאלה הזו אנחנו כבר מציעים בדברי הירושלמי. ירושלמי בברוכס דף חס, ברוכס דף חס, יש ירושלמי על אותה הלכה שלמדנו בשבס דף י"א. שבס י"א מפסיקים מתלמוד תורה בשביל תפילו. אז בבבלי כתוב רב שמעון בר יוחאי וחבריו שהויסו תוירוסום אומנותם, הם הפסיקו בשביל קריאת שמע דאורייתא, אבל לא הפסיקו תלמוד תורה בשביל תלמוד תורה בשביל תפילה דרבנן. ענן שאין תוירוסנו ומנוסנו, אנחנו צריכים להפסיק אפילו בשביל תפילה דרבנן. כך כתוב בשבס י"א. בירושלמי יש שיטה אחרת. ירושלמי כותבת שרב שמעון בר יוחאי וחבריו שהויסו תוירוסום אומנותם לא הפסיקו תלמוד תורה אפילו בשביל מצוות קריאת שמע. יש כאן מחלוקת בין הבבלי וירושלמי. לפי הבבלי, קרישמא דאורייתא דוחה תלמוד תורה לכל אחד, אפילו רב שמעון בר יוחאי וחבריו שהויסו תוירוסום אומנותם. ולפי הירושלמי, רב שמעון בר יוחאי וחבריו שהיו כל כך דבקים בתורה, תוירוסום הויסו אומנותם, לא ביטלו תלמוד תורה אפילו בשביל קרישמא דאורייתא. אז ירושלמי שואל, איך זה יכול להיות? והלו הלוימד שלוי על מנס לעשויס נוח לו אילו נפחו של יוסוי על פונו וליוצא לעביר ווילום. ביטוי חריף מאוד בירושלמי. מי שלומד שלו על מנס לעשויס נוח לו כאילו לא יצא לעביר ווילום, נוח לו אילו נפחה שולייתו על פניו וליוצא לעביר ווילום. דהיינו אין כל ערך בתורה כאשר אדם לומד שלו על מנס לעשויס. אז איך יכול להיות שהם עסקו בתורה ולא ביטלו בשביל קריאה שמה? וירושלמי מתרץ, הרבה פעמים כבר דיברנו על התירוץ של הירושלמי, זה שינון וזה שינון ואין מבטלן שינון מפני שינון. אז החידוש שבדברי ירושלמי שקריאת שמע מוגדר כשינון תלמוד, אין מבטלין תלמוד מפני תלמוד. הבבלי לא סבור כך. כאשר עסקתי במצוות קריאת שמע בעבר אמרתי שיש כאן מחלוקת יסודית בין הבבלי וירושלמי איך אנחנו מגדירים את המצווה של קריאת שמע. לפי הבבלי קרשמה זה המועד הוא עבודה, לא המועד התורה. לפי ירושלמי זה המועד התורה. לפי הבבלי מצווה קריאה שמע מוגדרת כקבלה של מלכי שמיים. נגיע לבן הזה בהמשך השיעור, אם לא אז אנא תזכיר לי. על כל פנים רבו ישי, אז הירושלמי כותב זה שינון זה שינון, ובבבלי אנחנו לא מוצאים כך. ובבלי להפך, בבלי כתוב שכל אחד צריך לבטל תלמוד תורה בשביל קריאה שמע, כי הבבלי נוקט שקריאה שמע זה מצווה, זה לא תלמוד. אמנם אנחנו קוראים פרשה בתורה, אבל הגדורס המצווה שייך לעמוד ועבודה, קבלת מלכות שמיים, ולכן דין קרישמה כדין דלת מינם, כדין קדיש היום, כדין מקרא מגילה, כדין שעה כל המצוות שדוחה תלמוד תורה. הירושלמי נוקט שמצווה קרישמה זה שינון, תלמוד. במילים אחרות, בכל היום וכל הלילה כל אדם יכול ללמוד איפה שלי בחופץ. כך אמרו חז"ל, לאילם ילמד אדם במקום שלי בחופץ. תלמדו הלוכה, תלמדו קבולה, תלמדו אגדתא, תלמדו לומדס, תלמדו תורה שבכתב או תורה שבפה, תלמדו, העיקר שתלמדו תורה. אבל בשוך וחוב קומחו בוקר וערב אתם חייבים לקרוא פרשה זו שבתורה. פרשה זו שבתורה, שמע, פרשה שמע, והיום שמויע, אבל מצד ההגדרה, קריאה שמע זה קריאה התורה. אנחנו נצטווינו לקרוא פרשה מסוימת בתורה. ולכן אומרת הירושלמי, זה שינון וזה שינון, ואין מבטלין שינון מפני שינון, ולדעתי יש מחלוקת יסודית בבבלי וירושלמי, ובבלי וירושלמי לשיטוסום, כי יש סוגיה נוספת בירושלמי, דף י"ד בברוכס, ומולה קדישן חוף טס בבבלי. במה הדברים אמורים? נושים פטורות מתלמוד תורה. מניין לנו שנשים נשים פטורות מקריאה שמע? למה נשים פטורות מקריאה שמע? אז בברוכס דף חוף בבבלי כתוב שנשים פטורות מקריאה שמע משום שקרישמה זה מצווה עשה אישה זמן גרומה, ונשים פטורות ממצווה עשה אישה זמן גרומה. למה קריאה שמע זה זמן גרומה? כי יש קרישמה של שחרס, קרישמה של אבס, שניהם מוגבלים לזמן מסוים. יש זמן קרישמה של שחרס, זמן קרישמה של אבס, ולכן מצווה זו זמן גרומה ונשים פטורות ממנה. אבל בברוכס י"ד כתוב בירושלמי שנשים פטורות מקריאה שמע דכסיב ולימדת מויסם אס בניכם ולא אס בנויסיכם. הדרשה הזו ולימדת מויסם אס בניכם ולא אס בנויסיכם הופיעה בבבלי בקידוש דף חוף טס לפטור נשים מתלמוד תורה. אבל כאשר הבבלי עוסק למה נשים פטורות מקריאה שמע, חז"ל לא מביאים את הדרשה הזו, זה לא שייך לקריאה שמע מצססי שזמן כלומר. אבל הירושלמי לשיטו סוי שקריאה שמע זה שינון, זה בעצם תלמוד, אז ירושלמי שתוסף פותר אנשים מקריאה שמע משום אותו דרשה שאנחנו מוצאים בבבלי על תורה, ולימד את המויסים הזמניכם ולא הזמניכם, הרי שהירושלמי והבבלי לשיטוסם. אבל הכל פנים, מהקושיה של הירושלמי, איך יכול להיות שמי שלומד תורה פטור מקריאה שמע, נויח לו אילו לא יוצר אבי ווילום, והירושלמי אפילו מוסיף, אותו, הקריאה קריאה שמע פטור מדלת מינם, פטור מן הסוכר. כך שאלו להגיע בירושלמי. הרי לנו להגיע בירושלמי הסבר הדבורים, טעם הדבורים, למה באמת מי שעוסק בתורה איננו פטור מדלת מינם וממצוות אחרות, משום שלא ימד שלא ילם הנסלסויס נויח לא ישלו עם יפרו. וזה ההסבר, זה הטעם שאנחנו מוצאים את ירושלמי. אף על פי שירושלמי בירושלמי אנחנו לא מוצאים תירוץ או הסבר, אלא קושיה. אבל הקושיה שירושלמי זה תירוץ לדידן בסוגיה שאנחנו עוסקים בו. לא ייתכן שאדם יבטל מצווס משום תלמוד תורה, כאשר כל החשיבות של תלמוד תורה זה רק קיום המצווס. וכאשר אדם יבטל מצווה בשל תלמוד תורה, הרי הוא בכלל הלומד שלוי על מנס לעסיס. אז אי אפשר לומר מצד עצם החפצה של תלמוד תורה, הוא לא לומד שלוי על מנס לעסיס בעצם, הוא לומד על מנס לעסיס בזדמנויות אחרות כאשר הוא לא יעסוק בתורה. אבל חז"ל בעומק בינוסם חידשו לנו, כך צריך ללמוד את הירושלמי הזה, שמכיוון שאנחנו מצווים ללמוד על מנס לעסיס, וכדבריו הפשוטים של ספר החינוך שאמרנו מקודם, מצווה ללמוד תורה וללמדו כלומר לדעת איך לקיים את האסן ואיך להימנע מהלאווים. הלו זה הגדור הזמת של תלמד תואל, ללמוד על מה את לעשות. אז איך תלמד והתלמוד יבטל בעצם המעשה שהתלמד נועד להוביל עליו ולחזקו. אז זה הטעם השני שאנחנו מוצאים בדברי הירושלמי. אבל עדיין יש מקום לשאול, משום שבמקור הסוגיה, בסוג הדף חוף ה', במקור הסוגיה של עוסק ממצווה פוטו מן המצווה, רש"י כותב בסוג הדף חוף ה', ורש"י לא חדש את הדברים מדעת דנפשי, אלא רש"י מן הסתם מתבסס על סיפור שמסופר בסוג החובוב. דף אחר כך, הסוגיה הזו מתחילה במשנה בסוג החוף ה', והיא נמשכת בסוג החובוב. בסוג החובוב מסופר שרב חסדא ורבא ברב הונא הלכו לדרכם וביטלו את מצווה סוכה, וכאשר נשאלו למה הם לא מקיימים, למה הם לא אוכלים בסוכה, אמרו שהם בדרך לשמוע את הדרשה של ריש גלוסא, ועוסק במצווה פוטר מן המצווה. ולכן כותב רש"י על המשנה בסוכה חופי, ועוסק במצווה פוטר מן המצווה כגון מי שהולך ללמוד תורה. אז איך יכול להיות מי שהולך ללמוד תורה פטור מכל המצוות, ומי שכבר לומד תורה חייב בכל המצוות? זה נראה פסאיבך מסתברא. הלא ההכונה למצווה לא יכול להיות חשוב מעצם המצווה. כאשר אדם הולך לדרכו ללמוד תורה, הוא פטור מן המצוות. אדם שלומד חייב להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה סוכה, אבל כאשר הוא הולך לקבל תורה מפי הרב או לשמוע דרשה ללמוד תורה, אז הוא פטור ממצווה סוכה. איך נבין את הדברים? אז לפי המהלך הראשון שאמרנו, שעושה מצווה פוטר מן המצווה זה רק במצווה שיש בו רצף, שיש בו המשכיות, שאנחנו באמצע קיומה, מה שאין כתלמד תורה, שכל רגע זה מצווה בפני עצמה, ניחא, משום שההליכה ללמוד תורה, מעצם טבען של הדברים, זה עניין שיש בו רצף, עניין שיש בו המשכיות, אנחנו הולכים, כל זמן שלא הגענו, אנחנו עדיין הולכים. אבל מכיוון שהסתייגנו מהמהלך הזה, אם אנחנו מקבלים עיקר דברי ירושלמי, אז הדקו של הדוכטה, אז איך יכול להיות שכאשר אדם לומד הוא כן צריך להפסיק, כאשר הוא הולך ללמוד תורה, אז ההליכה הזו מבטלת מצוות אחרות? יש מקום לטעון, אכן ככה דברים, אף על פי שבמבט ראשון זה יהיה פלא, אבל אולי במבט יותר מעמיק זה לא יהיה כזה פלא. התלמיד נדחה מפני המעשה, אבל ההליכה ללמוד לא שונה מאשר ההליכה לבדות שבויים, לקבוע מזוזה, לאפות מצות, ההליכה לכל המצוות האחרות. סוף כל סוף הוא הולך לקיים מצווה. ואם כן, יש מקום לטעון שאנחנו לא מסתכלים על המצווה שבסוף הדרך, אלא האדם שהולך ללמוד תורה לא שונה מאדם שהולך לקיים מצוות אחרות. והדין שלא עוסק במצווה פוטר מן המצווה ברור כשמש. מכל הסוגיה שם לא נאמר רק כאשר אדם עוסק בעצם קיום המצווה, גם ההכנות למצווה בכלל הלכה הזו. בלך תחוב הדרך אדם צריך לקרוא קריאה שמע, בלך דידך, ולא כאשר אתה הולך בשליחותו של המקום. ולכן אני סבור שאין הדברים תאימה, אין הדברים תאימה אלא במבט ראשון. אבל כאן אני רוצה לומר דרכים נוספות לגבי עצם השאלה של עוסק במצווה פוטר מן המצווה. רב מאיר שמחה קודם כל באור שמח, פרק א' הלוך הבייס מלכה סתם התוירה באור שמח, רב מאיר שמחה עומד על דברי רש"י כמדומני, אני מדבר מזיכרוני, כך הדברים נשתמרו בזיכרוני, אולי יש בהם טעות, כדאי תמיד לבדוק את הדברים כאשר אני מצטט דברים. אז רב מאיר שמחה כמדומני עומד על דברי רש"י הנ"ל, איך יכול להיות שהלומד איננו פטור ממצוות ודווקא מי שהולך ללמוד כן פטור מהמצוות? ורב מאיר שמחה מביא את דברי התוספות בשם הרי מקורביל בכסובס דף י"ז. בכסובס דף י"ז מסופר על מייס מצווה. מייס מצווה דוחה את כל שאר מצווה התורה. ומייסה ברב עקיבא שמצא מייס מצווה וטיפל, לקח אותו על כתיביו והביא אותו לקבורה, ואחר כך הוא פגש את רב אליעזר ואת רב ישוע בן חנניה, הוא סיפר להם על המעשה הגדול שהוא עשה, והם אמרו לו על כל פסיו ופסיו אתה חייב מיסה. ובפשטוס שם יוצא ביטלת תורה, על כל פסיו ופסיו ביטלת תורה. והתוספות שואלים הלא מיסה שאי אפשר לעשות על ידי החרם, וכי יש מיסה שאי אפשר לעשות על ידי החרם כמו מיס מצווה. מה זה מיס מצווה? עצם ההגדרה של מיץ מצווה זה מת שאין מי שיתעסק בו בקבורתו. אם כן, זה אי אפשר לעשות ישר הדרך, אם זה דוחה את תלמתיירה. ואם כן, רבי עקיבא נהג כדין, למה הוכיחו אותו על פניו רב אליעזר ורב יהושע, והתוסף מתרצים משמרים מקורבל, גודל שימושו יוסם לימודו. גודל שימושו יוסם לימודו. ומכיוון שרבי עקיבא היה בדרך אל רב אליעזר ורב יהושע לקבל מהם תוירה, לשמש אותם, גודל שימושו יוסם לימודו. ויפה פי שתלמד תוירה נדחית בפני מצוות אחרות, לא שימושו של תוירה. כך כתוב שם בכסוב סיוד זין, ורב מי שמחה משתמש בדברי התויסי שם, אז בי גם דברי רשי, ההולך לקבל תוירה מפי רבו, זה שימוש של תוירה גודל יויסם לימודו. אבל מה הפשט בדברי תויסס? מה אוי מכדבורים? איך באמת ייתכן? סוף כל סוף תוירה זה תוירה. תוירה כזו, תוירה אחרת. גודל שימוש יויסם לימודו זה מן הסתם יסוד בהנהוגה סעודום. אבל לגבי עוסק במצווה פוטו מן המצווה, הלו זה תוירה וזה תוירה. השאלה עומדת בתוקפה לחוירה. אני חושב שלא, שאין הדור הנקיים. אחד הלומדים, שאני עוד לא מכיר בשמו, אבל יושב לימיני, שאל בתחילת השיעור מה בנעשה. אז אנחנו נעסוק קצת בדברי הרמב״ם לגבי מצווה סתלמה תוירה מול מצווה ספריו אורביו. אז בפרק תסבוב מהוכס אישוס פותח הרמב״ם, אני חושב שזה בהלוך א', מאי מסעי ווישנה סחייב במצווה זו מבין 17, כיוון שעוברו עולב 20 שונה ולא נעשי, שהרי זה עובר ומבט למצווה עשי. אם היו עסק בתוירה ותורוד בו, והיה מסיירה מליסי אישו כדי שלא ייצח במזוינס ויבטל מן התוירה, הרי זה מותר להתאחר. שהוא עסק במצווה פוטו מן המצווה וכל שכן בתלמד תוירה, פלאי פלאות. אם היה תורד בתוירה, והיו מסיירה מליסה אישו כדי שלא יצרח במזוינס ויבטל מן התוירה, מותר לו להתאחר שוויסק מצפות המנצה וכל שכן בתלמד תוירה. וויסק במצפות המנצה וכל שכן בתלמד תוירה אין הדובר, כן, זה לא נכון. בתלמד תוירה לא אומרים וויסק במצפות המנצה, זה איך הרמב״ם כותב בפשטות כזאת, וויסק במצפות המנצה כל בתלמד תוירה. הלו הרמב״ם בעצמו בפרק ג' מלכס תלמד תוירה כותב שמבטלים תוירה בשביל כל מצווה שאי אפשר לעשות להחרם. זה גמור, מועד קוטן דפטס, ואין מי שחולק, אין מי שחולק על כל המקורות שהבאתי. שאלה נוספת, אם עוסק במצווה פוטו מן המצווה, למה מותר לו רק להתאחר ולא להתבטל לגמרי? אז הרמב״ם בהלוך ג' ממשיך, מי שחושקו נפשו בתוירה תומית, ושוגה בה כבן עזאי ונדבק בה כל ימיו, ולא נעשה אישו, אין ביודי אובן, אין ביודי אובן. אז רבים האחרונים כבר דקדקו בלושן הרמב״ם שהוא עתק גם בשולחן אורך. ברמב״ם מבואר שבן עזאי זה לא היתר לכתחילה. גם לבן עזאי זה לא היה היתר לכתחילה, אלא מי שנהג כבן עזאי אין ביודוי אובוין. אולי משום שקשה לגבוע מי הוא הבן עזאי. הלו קשה מאוד לאדם להחליט שהוא במדרגה כזו של בן עזאי, אז בדיעבד אם כך עשה. והוא אכן ראוי לאויסא איצטלה, זה אם ביוד היובן, אבל קשה לקבוע הלכה הזו לכתחילה, משום שמי לידינו ידקע שפלוני הוא אלמורי בן עזאי, בפרט שיש כאן סייג נוסף. סייג נוסף שהרמב"ם מדגיש, דווקא אם אין יצרו עם מסגבר עולוב, אבל אם הוא יצרו עם מסגבר עולוב, חייב לסישו אפילו אלמון השם יובל ידי הירו רביר. ולכן יש כאן סייגים, אבל לכל פונים, ברור שיש כאן שתי הלכות שונות. רק לבן עזאי, הרמב"ם מגדיר מי זה בן עזאי? מי שחושקו נפשו בתוירה תומית ושוגו בו כבן עזאי ונדבק בה כל ימי חייו. אז זה הבן עזאי. בן עזאי זה דין אחר. אבל גם מי שאיננו בן עזאי, אלא מי שלומד והוא מתיירש על ידי ייסור שהוא יצרח במזוינס ויתבטל מהתוירה, מותר לו להתאחר או שהוא יסיג מצפות מן המצווה. אז הרמב״ם לא כותב את הסברה שלא יסיג במצווה על בן עזאי, כנראה שבן עזאי זה דין אחר. רב אלחונן בכותבת שיעורים מסביר את בן עזאי כמו פיקוח נפש. אוינס הוא פיקוח נפש, אוינס. אוינס כמו לפתאי, הוא לא יכול. כך כותב גם בני יששכר בדרך פיקודכו. אז קצת בסגנון אחר בני יששכר, אבל לכל פנים רבו ישי, מאוד לא מסתבר, כי הדברים האלה נכונים לגבי בן עזאי, אבל אם הרמב"ם ושלוח כתבו הלכה זו לדוירס, אז ודאי שזה לא מבוסס על גדר של אונס. אבל בן עזאי איננו עיקר הסוגיה שאני רוצה להתעכב עליו, אלא דווקא הלוך הבייז, לפני בן עזאי, מי שלומן תוירה ומתיירה, מותר לו להתאחר. אז אם זה ממש עושים מספון המצווה, למה רק להתאחר ולא לבטל לגמרי? ובכלל, איך כותב הרמב"ם בפשטס עושים מספון המצווה? ולכן ליבי יואים עלי, שיש שני דינים לגבי תלמוד תוירה מול שאר המצוות. וההבדל הוא מאוד יסודי. מאוד ברור בעיניי, אף שאולי יש לי קושי מסוים להגדיר את הדברים. לפעמים אנחנו מרגישים דברים שקצת קשה להגדיר, אף על פי שמקובל עלינו שכאשר אדם לא יכול להגדיר הדבר, אז חסר לו כנראה בבהירות של הבנת הדברים. הכל פונים רבו ישראל, אני חושב שאדם מצווה ללמוד תוירה, אדם מצווה להיות בן תוירה, הוא מצווה להיות תלמיד חכם. כאשר עומדים לפניו קיום מצווה מסוימת וזמן מסוים של תלמיד תוירה, התוירה נתחם מפני המצווה. אבל כאשר אדם עומד על פרשת דרכים, דוגמה לדבר, הוא בן 16 והוא רוצה ללמוד תוירה, הוא רוצה לצור לישיבה, לדבוק בגדול הדור ולתלות בתלמוד תוירה. אבל אבא שלו אומר לו, לא, אני רוצה שתשרת אותי, אל תיסע לישיבה, תהיה בבית ובבית כנסת בין מנחה למערב, יש שיעור כל יום, אתה יכול להשתתף בשיעור הזה. אז הוא לא מצווה לבטל מדרכו כדי לקיים את המצווה של כיבודיו. אבל אדם שלומד תוירה בלילה ואבא אומר לו, השקעני מים, אני רוצה לשתות מים, הוא מצווה לסגור את הגמורה ולהשקות לאביב מים, כי מצווה כיבודיו דוחה את המצווה של תלמוד תוירה. אבל אבא לא יכול לומר לבן, אל תיסע לישיבה, כך כתוב בהלכות כיבודיו. משום שאף על פי שמצווה מסוימת דוחה תלמוד תוירה בזמן מסוים, אבל מצווה לא דוחה את החובה המוטלת על אדם לדבוק בתוירה, לגדול בה, להתעלות בה ולהיות תלמיד חכם. וכאשר על ידי קיום מצווה יבצר מן האדם לדבוק בתוירה, להתגדל בה, אז תלמוד תוירה דוחה קיום מצווה. וזו ההלכה שלמדנו כאן בהלכס אישוס בפרק תזבוב. כאשר אדם דבק בתוירה ועוסק בתוירה, הוא מתיירה שמה נישואין ותורך המזויניס יבטל אותו מתלמודו, לא לשעה מסוימת, לא ליום מסוים, אלא זה הוא יצטרך לסטות ממסעת חייו, מהשאיפה שלו להתגדל בתוירה, אז תלמוד תוירה דוחה תחת מצוות. וכך הייתי מפרש גם את דברי התוסס בכסובס דף י"ז, גודל שימוש היוסם מלה הדבקות ברב, זה מעבר למצווה סתם לתוירה לשעה מסוימת, הדבקות ברב שבו אדם יש לו רבי שילמדנו את תוירה. כאן אין מצווה מסוימת מול מצווה סתם לתוירה לזמן מסוים, אלא כיוון אחר של חיים או שימוש של תוירה, שעל ידו הוא ילמד דרך הירוע, הוא ילמד איך ללמוד ואיך להורות. אז בחיי אגב נתלמוד תוירה דוחה את קיום המצווה. ולכן הרמב״ם כותב בפרק ג' מלכס תלמוד תוירה, כאשר הרמב״ם מביא את הדין של כל מצווה שאי אפשר לעשות ישראל על ידי החרם, דויך תלמוד תוירה, כותב הרמב״ם, הוא יקיים את המצווה ויחזור לתלמודו. ורבים שאלו, למה הרמב״ם צריך לכתוב ויחזור לתלמודו? פשיטה, הוא לא ביטל את התוירה אלא כדי לקיים את המצווה, כשהוא גומר את המצווה אז פשיטה שיחזור לתלמודו. זה מעין תנאי. מתי מצוות דורכים תלמוד תוירה? כאשר מדובר על זמן מסוים, כאשר הוא יוכל אחר כך לעזור לתלמודו. אבל אדם שנושא אישה, אי אפשר לומר לו, בסדר, תחזור לתלמודו. אם הבעיה היה השבע ברוכס, אז באמת היה צריך לבטל תלמוד תוירה עד סוף השבע ברוכס, כי אז היינו אומרים לו תחזור לתלמודו. אבל הוא מתיירה לא מהשבע ברוכס, אלא ממה שבא בעקבותיו, פרנוס ועול ובית, ולכן מותר לו להתאחר כדי למלא את מסת נפשו ולעסוק בתוירה. ומכיוון שמסת הנפש הזו איננה מוגדרת. אצל בן עזאי, כל החיים שלו היו רצף אחד של התעלות ושל דוויקס שאין כמותה, אז לבן עזאי, אין ביודעי אובן, כך אני חושב שצריך לפרש את עיקרם של דברים. ואולי זה גם היסוד שמי שהולך לקבל תורה מפי רב, המהלך הזה דוחה תלמוד תורה, מה שאין כן מי שלומד לשעה מסוימת. ולפי זה יתחדש לנו הלכה, אינני בטוח שכך הלוך על המייסה, אבל יתחדש לנו הלכה שכאשר אדם הוא הגיע לקבל שימוש מגדול הדור, והוא נמצא פה רק ימים מועטים, ואלה הימים שבו הוא יכול לקנות את עולמו, אז לדרכנו אולי יתחדש כאן שאם מגיע לפניו מצווה, לא שלוקח 5 דקות, לא דלת מינים וכדומה, לא קריאה שמה, אלא מצווה של פדיון שבויים או מצווה אחרת שצריך להקדיש לה יומיים שלוש, אותם יומיים שלוש שבו יש לו את ההזדמנות לקנות תורה מפי רב, אולי אז נאמר שתלמוד תורה דוחה את המצווה הזו, אבל זה חידוש בהלכה. הכל פנים, כך התחדש לפי דרכנו שאמרנו זה אתה בביור הדבורים, מתי מצוות דחות, מתי קיום המצווה דוחה תלמוד תורה, ומתי תלמוד תורה דוחה את קיום המצווה, שהרי בכל זאת למדנו בדברי הרמב״ם, פרק תסבוב, שלמדנו זה אתה בלחסישס, שהוא עסק במצפות המן המצווה וקל וחיימו במצווה תלמוד תורה. אז הבוי זה עסקנו היום במצווה תלמוד תורה, החשובה מכל המצוות, מצווה של פרשס השבוע, וכפי שאמרתי, אולי חשוב במיוחד לעשות בסוגיות האלה כאשר אנחנו יוצאים את שערי הישיבות והכוללים לזמן מועט. כל הויסק בתורה, חז"ל מפליגים בשבחו, בלשונות שלא מצינו על שום מצווה אחרת, כי היא חייכם ואורך יומיכם. והתורה היא חייו של אדם. הרבה פעמים הבאתי את דברי הרמב״ם, הרמב״ם בפרק זייר מלכות סוצח, כאשר הרמב״ם מביא את הדין, תלמיד שגולו מגלן רבה ימוי, תלמיד שהרג את הנפש בשגוגו והוא גולה לעיר מקלט, מגלן רבה ימוי. וחז"ל מסבירים במלכס דף יוד, משום שבתורה כתוב ונס על אחס האורם האלה וחי, צריך לתת לו חיים, עביד לי חיוסה. והרמב״ם מוסיף, חיי בעלי החוכמו ומבקשהו ללוי תלמוד כמי זה חשובים. זה לא חיים, זה מוות. מוות, חיים ללא תלמוד, כמי זה חשובים. דברים כל כך נחרצים של הרמב״ם. חיי בעלי החוכמו ומבקשהו ללוי תלמוד כמי זה חשובים. ולכן אם הוא צריך להגיע למקלט, הוא זכאי ללמוד. הוא לא יכול ללמוד בלי רב, מגלן רב הימוי. וכפי ששאלתי פעמים רבות, באיזה מין רב מדובר? רב שיש לו תלמיד אחד? תלמיד אחד בודד, והתח שאת הבודד הזה הוא רוצח? רב כזה צריך לשלוח לפנסיה. שלא ילך לאי מקלט, שלא ילך לשום מקום, שילך הביתה. רב שהקים כל ימי חייו תלמיד אחד, התלמיד הבודד הזה הרג את הנפש, לא נראה לי שהרב הזה צריך לשלוח לאי מקלט. שילך הביתה. שיבוא הסבה מקצועית. זה לא רב, זה לא ראש ישיבה, מן הסתם זה רב שיש לו הרבה תלמידים, עשרות, מאות. יש רבנים שיש להם אלפי תלמידים, אז איך אנחנו מקפחים את כל השאר התלמידים שלא הרגו ולא חטאו ולא פשעו, ואנחנו מקפחים אותם ושולחים את הרב לאותו תלמיד בודד שצריך לגלות לי מקלות. הלא צו החיים נצטווינו בה, לא רק פעם אחת, לא רק מי שהרג את הנפש בשגוגו חייב לחיות. הלא בתורה כתוב, אלה הדבורים אשר יעשה ישראל מאדם וחי בהם. כולנו נצטווינו בצו החיים. אז איך אנחנו מקפחים את כל שאר התלמידים ושולחים את רבם האהוב לעיר מקלוט, שילמד עם אותו תלמיד בודד? התשובה היא שאנחנו אומרים לכל שאר התלמידים, אם עשרות הם, או מאות, או אלפים, אם אכן חפצי חיים אתם, תגלו גם אתם למקלט. אתם יכולים להיכנס, הוא נבח לא יכול לצאת. ולכן אנחנו שולחים את הרב משם, וכולכם תקיימו, הווה גוילו למקום תוירה. כדברי הגמור בסנהדרין למדלת, אחרי רבי עקיבא לבני ברק, אחרי רבי אליעזר ללוד, אחרי הרב למקלט, אתם יכולים להיכנס. כך אתם צריכים לעשות. אם אכן חפצי חיים אתם, כי חיי בעלי החוכמו מבקשהו ללא תלמוד כמיס החשובים. וזה המשל של רבי עקיבא אומר לפפוס בן יהודה. בברוכס סמך בייז ומת בייז, כאשר רבי עקיבא מקל קילס ברבן בשעס הגזירה, ופופס בן יהודה מוצא אותו, והוא אומר לו, עקיבא, אין אתו מסיירה מפני המלכוס, ורבי עקיבא אומר לו, אם שלך ומו שלום עדו ודוימה, לשואל שהוא יום הלך על גב הנוער, והוא רואה דגים שמתקבצים ממקום למקום. שואל את הדוגים, מפני מי אתם בורחים? מפני מי אתם בורחים? למה אתם מתחוצצים? והם אומרו לו, מפני רשתות, יש אנשים שרוצים לצוד אותנו, לדוג אותנו, ויש רשתות במים, ואנחנו בורחים מן הרשתות האלה. אמר להם, רצולכם, תארו לי הבושה, ונדעו ביחד כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. והדגים עונים לשואל, אתו הוא שואם למלך ופיקח שבחי עשה אותו, לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חי עושינו? אונו מסיירים, אם נפרוש ממנה, הלחס כמה וכמה. כך אומר בקיבר הפופס בן יהודה, מה כאשר אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו בכל זאת מתייראים, אם נפרוש מן התורה, דכסיב בו, כי היא חייכם ויורך ימיכם, הלחס כמה וכמה. וחזל אומרים, לא עברו ימים מועטים, ותפסו את רבי עקיבא, ותפסו את גם הפופס בן יהודה, והם שוב נפגשים, לא על גב הנהר, אלא בבייס האסורים. ופופס אומר לרבי עקיבא, אשריך שנתפסתו על דברי תורה, אוי לי שנתפסתי על דבורם בתלם. והמשל של רבי עקיבא מאוד פשוט, כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו דגים בתוך הים. אנחנו במקום חיוסנו, זה מקום החיות שלנו. התורה נותנת לנו חמצן כמו דגים שבים. אם נפרוש מן התורה, אנחנו משולים לדגים שפרשו מן הים, עלו ליבשה, המקום שהם לא יכולים לחיות, כלל ישראל לא יכול לחיות בלי תורה. הרבה פעמים כבר אמרתי, מה זה שאומר השואה לדוגים, תלו לי אבושה ונודו ביחד, כשם שדרו אבו ישראל אבו ישראל, מתי בדיוק דרו אבות השואה ואבות הדגים ביחד? מתי ואיפה? זה אף פעם לא היה, אלו אפילו בתיבס נוח זה לא היה, כי רשי כותב שהדוגים לא היו בתיבה, הם היו בים. אילו אני הייתי בין אותם הדגים שבגב הנהר, אני לא יודע, אני לא זוכר מה הייתי בגלגולים קודמים, אבל לכאורה, אם אני הייתי בין אותם הדגים, אני הייתי צורק לו לאותו שואל. אתו הוא, שואם המלך ופיקח שבחי עשתו, לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה, ואתה לא רק טיפש, אלא גם שקרן. מתי דרו אבותיי עם אבותיך ביחד? והתשובה היא שאכן זה אף פעם לא היה. וזה שקר היסטורי שאנחנו שומעים בכל דור ודור. תמיד אומרים לנו, תראה לי הבושה ונודו ביחד, אתם כל כך הרבה למדנים, כל כך הרבה בנק וצ'רס, כל כך הרבה פרזיטים, כל הזמן אתם עוסקים בתורה, תהיו יצירתיים, תצאו לשוק עבודה, תעשו משהו בעולם הזה. אנחנו אומרים, אנחנו חיות ים, אולי אתם חיות יבשה, אבותינו ואבותיכם לא היו ביחד, לא יכלו להיות ביחד, כאן הולדנו. אנחנו נולדנו בים, בים התלמוד, כאן יש לנו חמצן, כאן אנחנו חיים, כך נולדנו וכך נחיה ואין לנו דרך אחרת, כי היא חייכם ויורך ימיכם. חיי בעלי החוכמו מבקשהו, ללא תלמוד, כמי זה חשובים, זה החיוס שלנו, של כל יחיד ושל הכלל כולו. ומה כשאנו בים, אנו מסיירים, גם כשאנחנו עוסקים בתורה אנו מסיירים, אם נפרוש ממנה הלך אז כמה וכמה. רבו ישראל, מה זה שאומר פופוס בן יהודה לרבי עקיבא? אשריכו שנתפסתו על דברי תורה, אוי לי שנתפסתי על דבורם בתלם. על איזה דבורם בתלם נתפס פופוס בן יהודה? ראיתי דובר מבהיל ומדהים של הגאון. יש ספר אמרי נועם, תלמד הגאון על מסכת ברוכס, ושם בברוכס סמך בייס בקיצור נמרץ ככל דבריו של הגאון. מי זה היה אותו פופוס בן יהודה? שרבי עקיבא נפגש איתו פעמיים, פעם אחת ברחובה של עיר ועוד פעם בבייס האסורים. בתנס דף י"ח אנחנו לומדים על פופוס, והגאון אומר שזה אותו פופוס. פופוס ולוליאנוס, הרוגי לוד, שמחיצתם לפנים ממחיצתם של מלאכי השרת. מה כתוב בתנס דף י"ח? בגמרא הדברים סתומים. רשי בתנס דף י"ח מביא שפופוס ולוליאנוס מסכו את נפשם כדי להסיל את אחיהם בני ישראל. פעם אחת מצאו שבת הקיסר, המלך, לא יודע מי הוא היה בדיוק, אבל בת המלך נהרגה, וכמובן מי הרג אותה? כמובן כל אחד יכול לומר מי הרג אותה? היהודים. כל מה שקרה בגלות תמיד היהודים, היהודים הרגו את בת המלך. כך החליט המלך, והמלך אמר לקיבוץ היהודי שבאותו עיר, שאם אין אתם מוציאים את הרוצח מביניכם, אני הורג את כל יהודי העיר. פופוס ולוליאנוס ודאי שלא הרגו את בית המלך, אף אחד מהיהודים לא הרגו את בת המלך, אבל מכיוון שכך נגזרה גזרה, פופוס ולוליאנוס מצרו את נפשם להריגה, והם הודו כאילו במעשה שהם הרגו את בת המלך והוציאו אותם להורג, וכך הצילו על כל בני העיר. בעבר אמרתי, אז איך הותר לשניהם למסור אותם שם להריגה? לא די אם אחד יהרג. אז פופוס ולוליאנוס, שני אחים אהובים, היו צריכים להטיל גורל ביניהם, איך שניהם הלכו להריגה? אין לי תירוץ אחר אלא אותו שקרן נבזי שהוציא עלילה דם על היהודים. מן הסתם הוא העיד ששני יהודים הרגו אותה, אין לי הסבר אחר למה פופוס ולוליאנוס שניהם מסרו את נפשם להריגה. אבל כך כתוב ברש"י בתנ"ס דף י' חס. בירושלמי במסכת שביעית דף י' יש גרסה אחרת על פופוס ולוליאנוס. לפי הירושלמי מסרו את נפשם בשעת הגזירה שלא לעבור על מנהג יהודי, על ארקסה דמסנה, על שתייה בכוס זכוכית. אז יש שתי גרסאות מי היו פופוס ולוליאנוס ועל איזה רקע נהרגו. לפי הירושלמי מסרו את נפשם על קודשי ישראל בשעת הגזירה. לפי רש"י בתנ"ס דף י"ח מסרו את נפשם כדי להציל את אחיהם היהודים. אותו פופוס אומר לרבי עקיבא, אשריך שנתפסתו על דברי תורה, אוי לי שנתפסתי על דבורם בתלם. זה דבורם בתלם, איזה דבורם בתלם? עשו את נפשם, מחיצתם לפנים ומחיצתם של מלאך הישורס. ויאף על פי כן אומר פופוס לבידה, לגבי זכותך שאתה נתפסת על דברי תורה, אני נתפסתי על דבורם בתלם. והדברים מבהילים. אגב, יש ראיה, קצת ראיה לדברי הגאון, שאותו פופוס, זה אותו פופוס, כי במדרש רבה בחוקי סי, פרשה חוב זיין, גם שם אנחנו מוצאים את פופוס ולוליאנוס, ושם כתוב במדרש פופוס בן יהודה ולוליאנוס. פופוס בברוכה סמך בי זה פופוס בן יהודה, והנוסח שאנחנו מוצאים במדרש רבה בחוקי סי, פופוס בן יהודה ולוליאנוס. כל כך נשגבה תלמוד תורה, אשריך הוא שנתפסתו על דברי תורה. אז אנחנו לא נהרגים פיזית על דברי תורה, אבל ברוך השם שיש לנו זכות, כל אחד מאיתנו, זכות ואפשרות להימס את עצמה ביכולת של תורה, לדבוק בתורה, להשתעשע בה, ולעסוק בה בכל לבבוי ובכל נפשוי. והלוואי שנזכה תמיד לדבוק בתורה, באהבו, בשעשוע, בשמחה, ובפרט בימים האלה שבהם אנחנו בבין הזמנים, ולא יושבים בישיבה ולא יושבים בכוללים, ודווקא בימים כאלה צריך לדבוק בתורה בלי משגיח ובלי צ'ק ובלי רשקויל ובלי רוישם, הוכיח שבאמת אנחנו דבקים בתורה ומשתעשעים בה ומקדישים לה את כל כוחותינו. יהיה רצון שנזכה תמיד להיות דבקים בתורה, והקדוש ברוך הוא בזכות תלמוד תורה ירחם עלינו ועל כל עמי בית ישראל, ונזכה לישוע שלום במהרה בימינו אמן.